הפודקאסט שייתן לכם את כל המידע והכלים להתמודדות עם הפרעת קשב. מגיש יותם וייסקופ, מומחה בחינוך המיוחד ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך.
היי, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מדברים ADHD. אני יותם וייסקופ, ובכל פרק נצלול יחד לעולם הסוער, המסקרן והמרגש של הפרעת הקשב. נביא לכם שיחות עם אנשי מקצוע, סיפורים מהשטח, כלים פרקטיים ומחקרים עדכניים יעזרו לכם להבין טוב יותר, להגיב נכון יותר ולפעול במקצועיות, בית, בבית ספר וכמובן בקהילה. כל יום חמישי נעלה פרק חדש ואתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים הקודמים באפליקציית הפודקאסט תחת הערוץ מדברים ADHD. לפני שנתחיל, רק תזכורת קטנה, אני כאן בשבילכם. אם אתם הורים לילדים או מתבגרים הפרעת קשב או קשיי התנהגות, ואתם מרגישים שאתם צריכים אוזן קשבת, הכוונה או ייעוץ, אל תהססו לפנות. במסגרת ההתנדבות שלי למען הקהילה, אני מציע מפגשי ייעוץ מקצועיים ללא תשלום. אפשר לפנות אליי בוואטסאפ במספר 050-671-2991. אני כאן בשבילכם בלב פתוח במטרה לעזור. ואם בא לכם לקבל ידע, כלים, תובנות וכמובן את פרקי הפודקאסט החדשים, אתם מוזמנים להצטרף לתפוצת הוואטסאפ והמייל שנמצאים בקישור שמצורף למטה בפרק הזה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על היציאה לחופש הגדול, פרויקט ענק של 60 ימים שיכולים לייצר מצד אחד חוויה מאוד טובה לילד, מצד שני גם קושי מאוד גדול, ואם אנחנו נעשה הערכות שהיא טובה עם הילד, עם הנער, אני מדבר ממש לגילאים של גן חובה עד כיתה י"ב, כמובן תכף אנחנו נעשה את זה לזה התאמות, אנחנו נוכל לעבור את הפרק חיים הזה של חופש הגדול בצורה שהיא טובה. גם השנה בחופש הגדול יש בתי ספר שהבנתי זה שגם בחודש יולי ממשיכים ללמוד וממשיכים להיות שם להיות בבית ספר, לא הבנתי עדיין אם זה סגור לכל בתי הספר חלק, אבל אנחנו בכל מקרה נתחיל לעשות את ההערכות שלנו. אז אני רוצה לתת לכם מספר המלצות, וכמובן בתור התחלה ככה רק תזכורת קטנטנה, הפרעת הקשב לא הולכת לישון בחופש הגדול, הפרעת קשב לא יוצאת בחופש הגדול לחופש, היא ממשיכה להשפיע על הילדים, על הנערים, גם בחופש הגדול, אגב אני חושב שאפילו יכולה להשפיע בעוצמה הרבה הרבה יותר גבוהה, למה? כי הרבה פעמים אין שגרה, למה? כי הרבה פעמים אין את הדרך הברורה, את הציפיות, וכשאין להם שגרה וזה פוגש לתפקודים הניהוליים ואת הקשיים בביסות של פרשנות ושל תגובות, חבר'ה, על האיסטר כמו שאומרים, אבל תזכרו שהפרעת הקשב היא הפרעה ביצועית, היא לא הפרעה רגשית, ואנשים מהפרעת קשב הרבה פעמים יודעים מצוין מה הם צריכים לעשות, הם לא יודעים איך הם צריכים לעשות, ולכן ההכנה הטובה הביצועית תוכל להעביר אותם את החופש הגדול די טוב. אז בואו נדבר ככה על בנק המלצות, ובואו נצא לדרך. אז תראו, קודם כל, מזכיר, כמו שאמרתי גם בפתיח, אני קם בשביל לעזור לכם. אם אתם צריכים באמת התייעצות שהיא פרטנית, רוצים יותר למקד את ההכנה של החופש הגדול לילד האישי שלכם, אתם מוזמנים לפנות במסגרת מפגשי הייעוץ, אנחנו נמצא לעצמנו את הזמן, אתם נכנסים לאתר שלי, ממלאים את הטופס, המפגש הוא ללא תשלום, באמת באהבה גדולה, הקושי הוא למצוא את הזמן. אבל אנחנו נסתדר ונמצא את הזמן, ועד אפשר למקד. אבל אני רוצה לתת לכם המלצות שהן טובות לכולם, שגם תיישמו את זה, אנחנו נהיה על מסלול טוב. קודם כל, מאוד חשוב להסביר לילדים מראש את הרציונל שמאחורי הכללים לקיץ, באמת להסביר מה המטרה שאנחנו רוצים לבוא ולעזור להם, אנחנו לא רוצים להגביל אותם, אנחנו לא רוצים להניש אותם, אנחנו לא רוצים להיכנס בהם, אנחנו לא רוצים שיהיה להם רע, אנחנו רוצים שיהיה להם טוב. ככל שאנחנו יותר מסבירים לילדים הפרעת קשב מה עומד מאחורי המחשבה שלנו, אנחנו משתפים אותם הדבר הזה, הם הרבה יותר מתגייסים. ברגע שאנחנו ננחית עליהם, ומי שיש לו ילד עם הפרעת קשב בוודאי מכיר את זה, שאם הנחתנו עליהם משהו, לרוב הם לא ישתפו עם זה פעולה, וחבל. באמת לשתף אותם, שאתם כרגע מתחילים בהערכות לחופש הגדול, אתם מתחילים בהערכות באמת בשביל לעזור להם, בשביל שהפרק הזה יעבור יותר בקלות גם עבורם, גם עבורכם. חבר'ה, אמנם אנחנו מדברים על 60 ימים מצד אחד, זה באמת נראה הרבה זמן, אבל זה לא. זה 60 ימים שעובר מהר, אבל זה כאילו מספיק זמן שיכול להיות פה הרס שלם לתהליכים שלמים שכבר עשינו. ולכן, הכלל מפתח שלנו יהיה, שבחופש הגדול אנחנו לא משחררים כי זה חופש. אנחנו לא עובדים בתוכנית שהיא לא מובנית. חוסר מבניות גורם לבעיות וחבל. חופש הגדול אנחנו ממשיכים בתוכנית מובנית, ממשיכים בדרך פעולה ברורה, ממשיכים באותם הכללים ובאותם פעולות שהיו בחופש הגדול, ואנחנו לא משחררים כי זה חופש והילד צריך לנוח וכל המשפטים היפים האלה, כי המחיר יהיה שאתם פשוט תלכו אחורה. פעם ראשונה אנחנו נוותר, פעם שנייה אנחנו נוותר, פעם שלישית נוותר, פעם רביעית זה מתפרק וחבל. תזכרו שבסוף כל המשחק פה, במחאות, בנושא הזה של התפקודים הניהוליים, זה, של הפרעת הקשב, זה מול התפקודים הניהוליים הליקויים שלהם, שהם לא מבוסתים לאורך השנה, ואדרבה ואדרבה הוא חופש הגדול. ולכן, שאנחנו צריכים לעזור להם, בעזרת זה שתהיה תוכנית שהיא מובנית, שתאפשר להם את העיכוב תגובה, שתאפשר להם את הוויסות, את הזיכרון, עבודה, הכל. ברגע שלא יהיה בנוי, אנחנו הולכים אחורה, תזכרו אגב את הדברים שיותר קל לראות אותם, גם חופש הגדול, אבל נגיד גם חופשת פסח או חנוכה, החופשות הארוכות האלה שאנחנו משחררים, ואז הם חוזרים לבית ספר ויש התפרקות וחבל, כי הרבה מאוד הורים והרבה ילדים עובדים מאוד קשה לאורך השנה בשביל שתהיה יציבות ותהיה התקדמות, ואז אנחנו, מה שנקרא, חושבים, אנחנו מצפים שאם נוריד מהמבניות ונוריד מהדרך, אז הם, מה שנקרא, יזכרו את זה בחודש חודשיים שהם לא עושים, זה לא עובד ככה. ואז ממש ממש חבל. אני כן ממליץ לכם להכין לילדים טבלה של יולי וטבלה של אוגוסט, טבלה נקייה שאנחנו עושים פה מערכת שעות לפי ימים, ראשון עד שבת, כשברובריקה הימנית אנחנו כותבים בוקר, אחרי אנחנו כותבים צהריים, אחרי צהריים ערב ולילה, ואנחנו מתחילים להכניס שם את התוכן של הדברים שאנחנו כבר יודעים שהולכים להיות להם בחופש הגדול, הולכים לצבוע להם את זה, חשוב שהם יראו מה הלוז שלהם. הרבה פעמים אין להם את תחושת הזמן, נקרא לזה הנורמטיבית, כמו שהיינו רוצים שיהיה, ואז הם מרגישים שיש עומס, יש עומס, הם אומרים שהם בלחץ, אומרים שהם בלחץ, הם מתפרקים, וחבל. לכן אנחנו כל הזמן ממלאים, אנחנו מראים לו איך הלוז שלו נראה. אני כן ממליץ לכם שפעם בשבוע יהיה יותר יום שהוא פחות מובנה בתוכן שלו, הוא עדיין מובנה מבחינת השעה שקמים והכל, אבל יותר נקרא לזה יום של מנוחה למוח, שזה גם חשוב לאיפוס שלהם. אני ממליץ אגב שזה פשוט יהיה יום שבת, כמו שיש לנו במהלך שנת הלימודים, שיום שבת הרבה פעמים זה לסבבה ולמנוחה. כל יום אנחנו נתחיל איתם עם התרמה, מלשון תרם. משהו קצר וברור, דקה, שתיים, מה הולך להיות לך במהלך היום? עכשיו שימו לב, הרעיון פה הוא לא שאנחנו עושים איתם לוח זמנים מה הולך להיות איתם במהלך היום, זה לא הרעיון, אלא אנחנו נותנים איזושהי הרגעה, הרגיעה למוח, שהיום שלך הוא מובנה. כשהמוח ה-ADHD מקבל את הפקודות האלה של היום מובנה, הוא מסודר, יש לי את השוטר, במחאות את השוטר החיצוני, שזה ההורה, שכאן בשביל לעזור לי ולדאוג לי, ובאמת הוא בדק, והיום הזה מסודר, הם הרבה הרבה יותר רגועים. זה לא אומר שהם ישלחו אליכם 9,000 הודעות ביום או טלפונים על מה יש לי עכשיו, מה אני עושה מחר והכל, ולכן אם גם הילד יודע לקרוא ולכתוב, אז אפשר לשלוח, ויש לו פלאפון ויש לו וואטסאפ, אפשר לכתוב לו בוואטסאפ מה הלוח זמנים שלו, אפשר להקליט לו בהודעה קולית, ואז להחזיר אותו להודעות האלה, שאם בעצם הוא שוכח מה מצפה ממנו, מה אמר שהולך להיות, פשוט להחזיר אותו, להגיד לו, תקשיב, פתח רגע את הוואטסאפ, זה נמצא שם, אבל לא להגיד לו את זה בעצבים, עצבים גם הוא יחס, המגדלה פוגש את המגדלה שכועסת, זה תמיד יגמר לא טוב. לכוון אותו כחלק מאחריות, תיכנס רגע לקבוצה, תקשיב, אם אתה הקשבת או קראת ולא הבנת, אנא תחזור אליי ואני אעזור לך. כל הכללים שיש לנו לאורך שנת הלימודים, חובה, חובה, חובה שהם יהיו לנו גם בחופשת הקיץ. אל תשחררו. אתם תשחררו, אתם תשלמו מחיר, וממש ממש ממש חבל. מצד שני, אם למשל הילד, לצורך המחשה רגע הקיצונית, הלך כל יום להוראה מתקנת, הוראה מותאמת בשנת הלימודים, לא הייתי עושה זה כנראה גם בחופש הגדול, וגם לא הייתי מוותר לגמרי. אז אם הוא היה הולך נגיד 5 ימים, אז אני אוריד את זה ליום או יומיים. אם הוא היה הולך לטניס 4 ימים, אז אני אוריד את זה ליום. אבל השגרה הזאת מאוד חשובה, אחרת הם ממש מתפרקים, יוצאים דברים לא טובים, וגם אחר כך להחזיר אותם לשגרה, זה די סיוט. ומי שיש לו ילד כזה שזה קרה, מכיר את החוויה המאוד לא נעימה הזאת. אני רוצה להגיד משהו לגבי הטיפול התרופתי. כמובן שטיפול תרופתי, כל הורה שיעשה את הדבר שנראה לו לנכון, ותייעץ עם הרופאים, אבל הפרעת קשב, כמו שאמרנו בהתחלה, לא יוצאת לחופש הגדול, וטיפול תרופתי לא נועד בשביל של המורה יותר קל, או של בית ספר קל, הטיפול התרופתי נועד בשביל של הילד יהיה יותר קל עם עצמו. ואם לאורך השנה קשה להם, בגלל חוסר הוויסות והמבניות והקשיים התפקודים הניהוליים והעומס שיש, אז החופש הגדול הוא עוד יותר, עם הרבה מאוד גירויים והרבה מאוד אינטראקציות חברתיות והרבה מאוד דברים שמשתנים, ודווקא שם אני חושב שאפילו צריך עוד יותר את הנושא של הטיפול התרופתי, בשביל שדברים ילכו בטוב. אני לא ממליץ ללכת על שיטת בוא נוריד את הטיפול התרופתי ונראה איך אתה מתמודד בלי זה, ונראה איך זה משפיע עליך סתם, איך אני קורא לזה, בסוף לא שפדי ניסיונות של אף אחד וזה, וזה נגמר לא טוב הדבר. אז מצד אחד תתייעצו עם הרופא, תראו מה אומר, כמובן גם עצמכם, אבל אם אתם יודעים שלאורך השנה הטיפול התרופתי מבסט אותו וגורם לו לעבור את היום בצורה שהיא טובה, שיש בה הצלחות, אני לא הייתי עוצר את זה במהלך חופשת הקיץ, גם אם הוא בא ואומר, אבל אני רוצה את ההפסקה מהכדור, כל עוד יש לו את המיומנויות הנדרשות שמפתחות איתו את התפקודים הנאומיים, שמפתחות איתו את הפרשנות הנכונה. לי יוצא בתוך הדרכות ההורים המון לעבוד עם ההורים על זה שהילד יוכל לנהל את עצמו ולבסט את עצמו גם אחר כך בלי הטיפול התרופתי. אנחנו עושים את זה כשהוא תחת הטיפול התרופתי בשביל שיהיה מי לעבוד, אבל אם זה בתוך תוכנית מובנית שאנחנו אומרים, אוקיי, עבדנו איתו, יש לו את כל המיומנויות על התפקודים הניהוליים, יש לו את כל המיומנויות על פרשנות, צא לדרך עכשיו בקיץ, בואו נראה איך אתה מתרגל את זה, אז זה כבר משהו אחר. אבל לא כל ההורים מפתחים את הנושא של התפקודים הניהוליים והפרשנות לאורך השנה, ואז סתם יוצאים לחופש הגדול, יש שם צרות, הורים מאוכזבים, הורה מאוכזב, ילד מאוכזב, הדבר הזה נכנס לכעס וסתם תסכול שמצטבר, וממש חבל. אני ממליץ עם כל, לכל הורה, לייצר עם הילד שלו מה שאני קורא נועל זמן מת. נועל זמן מת זה מה אתה עושה בזמנים שאמא ואבא לא יכולים להיות עבורך עכשיו צוות הוואי בבידור, ולא הצלחנו כרגע לייצר איזושהי תוכנית. זה ממש צריך להיות נועל שהוא כתוב עם כל מיני דברים אטרקטיביים ומותאמים לילד. תורידו רגע את הנושא הזה של לקרוא ספר וכאלה, כנראה שהוא לא יעשה את זה. כל מיני דברים, פעולות שאתם יודעים שהוא גם מחובר, גם אוהב, גם יכול להיות יעיל. כמובן שאני יכול להכניס לשם סידור החדר ודברים כאלה, אבל אתם יכולים להגיד לו, אוקיי, יש לנו כרגע זמן מת, במקום להגיד משעמם לי, אני לא יודע מה לעשות, אנא ממך, תחזור לנועל זמן מת, ותראה שם מה אתה יכול לקחת מתוך הרשימה שעומדת לרשותך. כמובן שהכי טוב לייצר את הרשימה הזאת ביחד עם הילד, אבל מה שנקרא בערבון מוגבל, תלמדו את הכלל החשוב, אנחנו מקשיבים למה שיש לילד להגיד, הרבה פעמים יש לו רעיונות מצוינים אגב, אבל זה לא אומר שאנחנו ניקח את זה, אמא ואבא מקשיבים לך בנפש חפצה, חשוב לנו לדעת מה יש לך להגיד, אבל בסוף אמא ואבא יחליטו בהתאם למשאבים ולבאת מה שמתאים, כי לפעמים הם מציעים גם כל מיני דברים שהם קצת חיים בסרט וזה לא מותאם למה שקורה. אני ממליץ לא לעצור תהליכים, כמו שאמרתי מקודם, חינוכיים, טיפולים שיש. אם יש טיפולים רגשיים, אני הייתי ממשיך אותם כרגיל, לא הייתי עוצר את זה, כן, המטפל נסע לחול, כן? אבל לא הייתי עוצר את הדבר הזה, לא הייתי עוצר הוראה מתקנת, הוראה מוטבת, לא משנה, אימונים, כל הדבר הזה, אולי קצת מוריד במינון, חייבים להמשיך את הדבר הזה. תזכרו, יש עצירה, זה הרבה פעמים ללכת אחורה וחבל. כשאנחנו בונים איתם תוכנית, נגיד בנינו תוכנית יולי-אוגוסט, חובה, 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 שמתחת לטבלה אנחנו נכתוב התוכנית נתונה לשינויים. למה? מי שיש לו ילדים הפרעת קשב יודע, אם כתבתם משהו, זה חייב להיות. אם עכשיו יש שינוי, כי לא עלינו, יש עכשיו מתקפה מאיראן, או סגרנו שהולכים לגן החיות, ובדיוק בגן החיות יורד שלג עכשיו, וגן החיות סגור וזה, זה לא מתאים מבחינתו, תלכו לאיראן ותגידו, עכשיו הבטחתם לנו שולחים למוזיאון, אז תעשו את המלחמה, או תיקחו שופל ותוציאו את השלג מגן החיות. חובה לכתוב למטה התוכנית נתונה לשינויים, ולהוסיף בהתאם להחלטה של אמא ואבא. למה? כי ילדים היפראקטיביים, שהם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטיים, אם יש משהו בתוכנית שלא מתאים להם, אז הם עלולים לבוא ולהגיד, אבל אמא אבא, התוכנית נתונה לשינויים, אז זה שסגרנו, מה שסגרנו זה לא אומר כי התוכנית נתונה לשינויים. ולכן תוסיפו התוכנית נתונה לשינויים בהתאם להחלטה של אמא ואבא. אני ממליץ לכם שכל יום או רוב הימים שיש לנו בשגרת היום, יהיו על פי מודל מובנה. דברים קבועים שיש לנו כל יום, שזה למשל אוכל. כל יום יש ארוחת בוקר, צהריים, ערב, עד כמה שניתן בזמן שהוא קבוע. פעילות ספורטיבית, זמן מסך שהוא מובנה. משימה לימודית חווייתית. אוקיי, אפשר לעשות את הדבר הזה בצורה שהיא חווייתית. כל הנושא של זמן התעוררות וזמן שייכת לישון וזמן, כל הנושאים האלה שהם די קבועים, כמובן, תוכנית נתונה שינויים, בסדר, אם עכשיו החלטנו שהולכים למימדיון או לא יודע מה, וזה נמשך יותר מהזמן, הכל בסדר. אבל שיהיה לו מבנה כזה שיש שני דברים שאנחנו לא מוותרים עליהם. זמן שינה, חוסר שינה מוביל לצרות. כמו שאתם בוודאי יודעים, מוביל למוסחות, מוביל לעצבים וזה. שינה שהיא מובנית וזמני ארוחות שהם מובנים, כמובן ארוחות שהם מזינות. חייב להגיד לכם שאני פחות ממליץ על קייטנות המוניות, אני לא כל כך אוהב את זה, אני גם לא כל כך אוהב את הקייטנות האלה שכל יום נוסעים למקום אחר, הדבר הזה מציף גירויים וצרות אצל ילדים כאלה וחבל, אני יותר ממליץ מה שאני קורא על קייטנות בוטיק, הקייטנות הקטנות האלה שהם יותר עם יחס אישי, שגם בדרך כלל הצוות שם הוא יותר מיומן, יותר בוגר, בכל מקרה הייתי ממליץ לכם בחום רב לעשות מעין תדריך כזה, לצוות שעובד שם, על המדריך, מי הילד, מי מגיע, את כל ההמלצות הראשוניות שיש. אם יש לכם הדרכת הורים בתחום של הפרעת קשב, שמנחה ההורים שלכם ייתן את העזרה הזאת לצוות, אני קבוע מדבר עם מדריכי חוגים ומורים וקייטנות, כמי שעובד עם ההורים, ונותן כל מיני המלצות כאלה של מה אני עושה של אם אז, על מנת שבאמת החוויה הזאת תהיה טובה, אני שומר איתם על הקשר לאורך הזמן הזה, לראות אם הם זקוקים לעזרה, זקוקים לתיווך, באמת, הרבה פעמים יכולות להיות כוונות מאוד טובות בפרויקטים כאלה, כל מיני קייטנות או מחנות כאלה, ובסוף הדבר הזה יכול להתפוצץ וחבל. אם אנחנו עוזרים לצוות, לצוות הקייטנה, לצוות הפרויקט הזה, כמו שאנחנו עוזרים, למשל, לצוותי ההוראה המדהימים לאורך השנה, אותו דבר אני צריך לעשות גם בקיץ, כי הרבה פעמים אין את המודעות וחבל, ולא פעם הם יכולים לפנות לעזרה ולתמיכה כשהדברים יתפוצצו, ופשוט חבל על הזמן. אני ממליץ לכם שכל יום יהיה לפחות חצי שעה של זמן מנוחה למוח, עדיף שזה יהיה בצהריים, זמן כזה שאין בעיה לצורך העניין שיהיה מסך וכאלה, אבל זמן של שקט, המוח של ילד עם הפרעת קשב צריך שקט במהלך היום, צריך את הניתוק הזה, אני ממש ממליץ שזה יהיה מובנה את החצי שעה 40 דקות של אפילו מנוחה שיעצום עין, משהו כזה, לאיפוס של המוח מכל עומס הגירויים שיש, כל יום תחשבו זה משהו אחר, אני נדרש להתמודד עם הצפה מאוד מאוד גדולה, עם חוסר מודעות לדברים שולחים להיות, המנוחה הזאת לאורך היום היא ממש 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 חשובה. חברים, שבועיים, 14 יום לפני שנת הלימודים, חובה, חובה, חובה לחזור עם הילד לשגרה. אותה שגרה שתהיה בראשון לספטמבר, אני מתחיל שבועיים לפני, את השעה שצריך לקום בבוקר, כן, כן, זה קשה, אבל עדיף שזה לא יהיה בראשון לספטמבר, כי אז יש צרות, וכשהשנה מתחילה בצורה שהיא לא טובה, היא משפיעה אחת על כל השנה, וחבל. כל הנושא של ארגון התיק, כל הנושא של ארגון הבגדים, כל הנושא של המקלחת, כל הנושא של ארגון החדר, כל הדברים של שנת הלימודים, אני מתחיל לבנות איתו שבועיים לפני. למה שבועיים לפני? כי הטענה שלי אומרת שזה בערך פרק הזמן הנדרש בשביל להכניס את המוח של ה-ADHD חזרה לפעולה. אנחנו לא משחררים גבולות וסמכות לאורך החופש, אנחנו לא משחררים שגרה של שינה, תזכרו את הכלל הזה שחוסר שינה גורמת לצרות. אם עכשיו הילד הזה רגיל להפוך יום ולילה לילה ויום, ואתם לא תחזרו שבועיים לפני לשגרה הזאת, אכלתם אותה, הוא לא יקום, השנה הזאת תתחיל לא טוב. היא תתחיל לא טוב, הם יהיו מסומנים, הם יהיו מסומנים, אז אחרי זה להתמודד עם השנה הזאת כל השנה, אז חבל, אנחנו מתחילים לא טוב. אני ממש מבקש מכם שכל סוף יום אתם יושבים עם הילד שלכם לחמש, עשר, רבע שעה, אתם יכולים יותר מדהים, אבל נתחיל בחמש דקות, עשר, רבע שעה, שלשבת איתו אפילו על איזה כוס שוקו ומקופלת, ולשאול אותו, איך היה לך היום? מה שלומך? חבר היום. לראות מה קורה. לראות אם יש לו כל מיני חשבונות במחאות לא פתורים. לראות איך אנחנו עוזרים לו למחר. להסביר לו, התרמה, מה הולך להיות מחר? מה אני מצפה ממך? מאוד 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 חשוב. הרבה הורים יודעים עם פרט קשב, מספרים שהדבר הזה הוא קסם. זה פשוט לעצור ולשמוע. אבל לא לעצור ולשמוע כשאתם תוך כדי סרט בטלוויזיה, או תוך כדי נסיעה, לא, 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 זה צריך להיות פנוי מכל דבר, מפלאפון, מטלוויזיה, לשבת מול הילד, לחטט לו את החיבוק הזה של היום, ולהגיד לו, מה שלומך? ספר לי מה הלך היום. האם יש לך משהו במהלך היום הזה שלא הלך לך טוב? משהו שאני יכול לעזור לך? משהו שאתה רוצה להתייעץ איתי? משהו שאתה רוצה להתלבט איתי? אני ממליץ לכם עד כמה שניתן לשמור על שגרה של ארוחות ערב משותפות, זה מאוד מאוד חשוב לשגרה של הילדים האלה. אני מדגיש, ממליץ לכם, סליחה, לזכור שהרבה פעמים ילדים עם הפרעת קשב, הכישורים החברתיים שלהם לא כל כך טובים. וזה זמן מעולה לעשות את העבודה. הכישורים החברתיים בבסיס שלהם, אני רוצה לבנות עם ילדים עם הפרעת קשב, בעזרת זה שאני ממש בונה להם את המשפטים שכדאי שהם יגידו לילדים אחרים, בונה להם את ההתנהגויות ופשוט מתרגל את זה איתם. זה זמן, אגב, מעולה בחופש הגדול, אבל תשימו לב לדבר הזה, כי החופש הגדול הרבה פעמים דורש הרבה 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 אינטראקציות חברתיות כאלה שיכולות להיגמר בצורה שהיא לא טובה. כמובן שזו הזדמנות מצוינת להגיד מה שהייתי צריך אולי אפילו לפתוח עם זה. אם יש לכם הדרכת הורים, אם יש טיפול של הילד, כמובן תשבו עם הדרכת הורים שלכם, עם טיפול של הילד, ותנסו לחשוב גם ביחד איתם על כל מיני המלצות אופרטיביות שיש, שיכולות לעזור לכם עם הילד לחופש הגדול בהתאמה לצרכים של הילד. אם אתם טסים לחול, באמת מעולה, תהנו, אבל גם שם, תוכנית מובנית, התרמה לדברים, לשמור על השגרה עד כמה שניתן. הם יוצאים עמוסי גירויים, עמוסי ציפיות, לא תמיד הציפיות האלה מתגשמות, הרבה פעמים זה טיסות גם שהן ארוכות, ועד יש עייפות, יש עייפות, יש רעב, הדגשנו את זה הרבה היום, הדבר הזה יוצר צרות. אבל התוכנית המובנית שאנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו טיסה, סתם דוגמה, של 10 שעות. אחרי 5 שעות אנחנו שנינו רגע מתעוררים ושואלים אחד את השני אם הכל בסדר, ואנחנו אוכלים חטיף. הדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב, ותשתדלו גם לכל שיהיה לנו תוכנית שהיא מובנית, שהוא רואה את התוכנית, תראו לו, כמו שאנחנו עושים ליולי-אוגוסט, עם תמונות ועם סרטונים, ונראה לו פשוט מה מצפה לו. הדבר הזה מוריד מה שנקרא את החרדה, מאוד מאוד מבסט את התפקודים הניהולים, ומאפשר לו עד כמה שניתן לעבור את החופש הגדול בצורה שהיא ממש יעילה וטובה. אם אין לכם, נגיד, קייטנה, וזה משנה, בכל מיני סיבות, או לא נוסעים לחול, וזה עוד דבר שאתם יכולים לעשות, שאני מאוד אוהב אותו, זה יום לפי נושאים. למשל, יום ראשון יהיה יום איטליה, יום שני יהיה יום יפן, יום שלישי יהיה יום ישראל, ואז בעצם מה שאתם עושים באותו היום, זה כל מיני פעילות מגניבות כאלה שקשורות לאותו יום. סתם דוגמה, יום ראשון זה יום איטליה, אז אנחנו מתעוררים בבוקר עם שיר איטלקי, ואנחנו רואים איזה סרטון איטלקי, ואוכלים אוכל איטלקי, וקוראים משהו איטלקי, ורואים כדורגל איטלקי, ובאמת הכל סביב זה, ואנחנו אפילו לא צריכים להגיד לילד מראש, איך היום אימא האלה מסודרים לפי איזה נושאים, אלא מה שנקרא, תקום בבוקר, צפה להפתעה, זה מגניב, למרות שיש ילדים בעיקר אימפולסיביים, שזה גם יכול להוציא אותם משלוותם, ואז כן הייתי מראה להם את התוכנית, ואולי אפילו מערב אותם, אבל זה ממש מכניס תוכן מדליק, ואפשר ממש ימים לפי נושאים. אם בכל זאת יש חול וקייטנה, ואהבתם את העוד של הנושאים, אז אתם יכולים פשוט להגיד נגיד כל יום שישי שיש, או שבת, או ראשון, לא משנה איזה יום, אנחנו עושים אותו כל יום שני בשבוע, זה יום לפי נושא, או זה יום שכל פעם מישהו אחר מהמשפחה מארגן אותו, ואז זה גם מגניב, זה מכניס ציפייה, זה מכניס יוזמה, גיבוש משפחתי, חוויה שהיא מאוד מאוד טובה. ממש לקראת החזרה לשנת הלימודים, קריטי, 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 לדעת מי הצוות שעובד עם הילד ומה תוכנית העבודה עם הילד. אני לא ממליץ לכם להיכנס לשנת הלימודים מבלי שהייתה שיחה מקדימה עם הצוות שהולך לעבוד עם הילד. אם למשל זה הורים שאני עובד איתם, אני מייצר את הקשר הזה, אני קצת מספר לצוות מי הילד, מה עשינו איתו, מה הכלים, מה הדרך המרכזית שאנחנו עובדים. אל תחכו שהשנה תתחיל ואז הצוות יישב, כי חוק מרפי אומר שהצוות יישב איתכם כשתחילו צרות. יתחילו צרות, אנחנו ממש נהיה מבועסים על זה שכבר הוא היה על מסלול, וכבר היו את הכלים, וכבר היו את המיומנויות, ואם היינו נותנים את זה מראש, כנראה שלא היינו מגיעים לסיטואציות האלה. ולכן אני ממליץ לכם מה-15 באוגוסט להתחיל ללחוץ על הצוות, להבין מי הצוות, אם יש לו כל נושא של זכאות, של סל זכאות וכאלה, לדעת פשוט מי הצוות שם, מי המחנכת, לשבת איתם, אם זה בזום, אם זה בבית ספר, אם זה בטלפון, לתת את הקווים המנחים. אני מאוד אוהב שיהיה איזשהו דף אחד של עמוד 2, עם כל ההמלצות שיש, עם ההבחנה שיש, עם דרך פעולה. אני לא אוהב את השיטה הזאת של הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אבל שמורים באים ואומרים, טוב, דף חלק, אני רוצה להכיר אותו איכשהו, חבר'ה, מתכון רע מאוד לצרות הדבר הזה. אין צורך לבזבז עכשיו זמן על ההיכרות הזאת, שבסוף היא תביא לפיצוצים, כי יכירו בסוף הנושא של הפרעת הקשב, ואז יש נסיגה וזה, ועוד שכבר עשינו את העבודה לפני, ומאוד חשוב פשוט להמשיך אותה, כי כבר מישהו, מה שנקרא, התגלח על הדבר הזה, וכבר למד את זה, ויש לו הרבה מה להגיד, ובואו נמשיך את הדרך הזאת. אני חושב שזהו מבחינת ההמלצות. אני באמת אומר לכם, אם אתם רוצים למקד המלצות וכאלה, אז קודם כל תעיפו ככה מבט, גם באתר שלי יש כל מיני המלצות לשנת הלימודים שהם גם טובים לחופש הגדול. אפשר לתאם איתי מפגש ייעוץ וננסה לחשוב ביחד, התייעצו עם גורמי המקצוע שעובדים איתכם. זה מאוד 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 חשוב, כי בסוף יש כל מיני התאמות שאפשר לעשות באופן ישיר לילד, ולראות ביחד עם הצוות, במיוחד עם הדרכת ההורים אם יש לכם, או הטיפול בילד, איך בעצם עושים את ההטמעה הזאת לילד. זה עובר מהר, תזכרו שהרבה פעמים חוזרים, ועד יש את חופשת החגים, אותם הכללים אני אמשך בחופשת החגים. אנחנו, מה שנקרא, עובדים הילד 12 חודשים בשנה, לא לעצור. אתם תעשו את ההפסקה הזאת, אתם חוזרים אחורה, חבל, חבל על הזמן, חבל על הכסף, עזבו את הזמן, עזבו את הכסף, חבל על המסוגלות של הילד שהרבה פעמים יורדת, כתוצאה מזה שעצרנו. אז זהו חברים, זה ממש היה עוד פרק קצר, אבל אני מקווה שמועיל, שמדברים ADHD. אני רוצה להגיד לכם תודה שהזנתם, אם התחברתם, למדתם משהו חדש, או קיבלתם השראה, אני אשמח אם תשתפו את הפרק הזה עם הורים, מורים, מטפלים וחברים, שבאמת הנושא הזה יכול לגעת בהם. תזכרו שאתם לא לבד במסע הזה, אנחנו ניפגש כאן שוב ביום חמישי הבא לעוד פרק חדש, עוד תובנות, עוד כלים מהשטח. בינתיים אתם מוזמנים לפנות אליי, כל שאלה ומחשבה, אני כאן בשבילכם, ותצטרפו לתפוצה החדשה שלי, שנמצאת בקישור שמצורף פה לפרק. תקבלו את המידע גם באימייל, גם בוואטסאפ, תגלו עולם שלם, שלם, שלם של ידע, כלים, ובאמת שאני מאוד אוהב להנגיש את זה מכל הלב, אני כאן בשבילכם.
מדברים ADHD עם יותם וייסקופ. אהבתם את הפרק? פרקים נוספים מחכים לכם באפליקציות הפודקאסטים המובילות. יש לכם שאלה? רוצים לדעת יותר? מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מדברים ADHD.